ממשיכים בספר הכוזרי במאמר שני בפסקה נ"ז. אם אני אומר שזה בנ"ז, אז בוא נבדוק מה המעמד של השאלה שלך, האם סיימנו את נ"ו. סביר שאני לא אגיד שאנחנו בנ"ז אם לא סיימנו את נ"ו. אמר הכוזרי. שאלה, תודה רבה. שאלה מצויה, אפשר לומר. האין אתם היום במבוכה מכל החובות המרובות האלה? וכי איזו אומה יכולה לשמור סדר מצוות כזה? כל כך הרבה מצוות, לא סתם מצוות, פרטים של המצוות ופרטי פרטים של המצוות, ובמקרה כזה ובמקרה כזה צריך זיכרון אנציקלופדי בשביל לאכול סוכריה אפילו. מה זה? זה המון. שאלה טובה, לא? תשובה, זה תלוי באיזה תקופה אתה חי. כשאתה חי בתקופה של גילוי שכינה או של סילוק שכינה. כשאתה חי בתקופה של גילוי שכינה, כל הדברים האלה הם מובנים מאליהם, אין כל קושי. ההכבדה זה כאשר אנחנו לא חיים חיים נורמליים. ולכן באמת כל הדברים האלה נראים כחובות הנוספות על החיים. וזה מחייב אותנו להשתוקק לזמן של גילוי שכינה. הווה נקרא, אמר החבר, העדה אשר השכינה בתוכה... צופה מעשיה וגומלתה, שכר ועונש לרגעים, הלא תראה את הדברים אשר אמר יהושע לבני ישראל, לא תוכלו לעבוד את השם כי אלוהים קדושים הוא וגומר. מה זה וגומר? זה המשך הפסוק, לא יישא לפשעכם. ודברים אלה נאמרו לעדה שהייתה כל כך נאמנה בשמירת המצוות, עד אשר בחרם יריחו לא נמצא בה בקיבוץ אשר מנה למעלה מ-600,000 איש, כי אם חוטא אחד והוא אחן ובחטאו נענשה אז כל העדה. וכן אתה רואה בעונש מרים אשר נוגעה בצרעת, ובעונש נדב ואביהו, ובעונש עוזה, ובעונש אנשי בית שמש כי ראו בארון השם.
מה עוזה עשה?
ואף זה היה ממופתי השכינה. מה עוזה עשה? הוא עשה מה שכתוב בספר התנ"ך שהוא עשה. מה? כתוב כאן שמואל א', וו, יוטט. נכון, דוד טעה ועוזה נענש. טוב, לא, זה אנשי בית שמש, אמר שמואל א', אבל עוזה זה בשמואל ב', נכון? הסיפור של עוזה. על עבירות קלות, ואף זה היה ממופתי השכינה. על עבירות קלות אחדות היה קצף נגלה לעיתים בצורת נגע בקירות הבתים ובבגדים. ואם קשתה העבירה, נראה הנגע במדרגות חוזק שונות, גם בגופים. והכהנים היו ממונים על החוכמה הדקה הזאת להבחין בין בחולי הזה, מה בחולי הזה הוא עונש אלוהי, ויש לאסוף את החולי לשבועיים כמו שעשו למרים, ומה מזה תלוי במזג הגוף. בין ניתן לרפואה, בין לא ניתן לרפואה. זהו, יש פה איזה בעיה, מה זה ש... למרים כתוב שבועיים.
שלושה ימים
כתוב? אז יש פה שלוש דעות. דעה שהייתה שבועיים, דעה שלוש ימים, דעה שבעה.
אני חוזר בזה.
אתה חוזר בך. אז מה אתה אומר? שבעת ימים. נכון? בוא נבדוק. איך כתוב? נכון. הרי כתוב, ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים, ואחר תיאסף. אמנם חז"ל שאלו, קל וחומר לשכינה 14 יום, אלא מכאן שדיו לבא מן הדין להיות כנידון, שלא אומרים, יש לנו מידה שמגבילה את התוקף של הקל וחומר, שלא מטילים על החמור יותר ממה שמצאנו בקל. לכן היא תיסגר רק שבעת ימים. אז איך רבי יהודה הלוי כותב שהיא סוגרה שבועיים? עד כאן שאלתך? הבנתי אותך נכון? התשובה. הוא מעולם לא אמר שהיא נסגרה שבעת ימים. אלא יש לאסוף את החולה לשבועיים. כמו שעשו למרים שסגרו אותה. אך, המצורע לפעמים יש לו שבועיים, נכון? שבעת ימים ושבעת ימים.
אתה
רוצה שחולה להבין,
טעות.
מה? אפשר היה לטעות לחשוב, כן, אם אתה קורא בלי התראה מוקדמת, אתה חושב שגם מרים נסגרה שבועיים. אבל זה לא נכון. אלא יש לאסוף את החולה לשבועיים, כמו שסגרו את מרים. זה הכוונה. בסדר? אלא אם כן יש לו שיטה פרשנית שבאמת שהיא נסגרה שבועיים. מה אתה אומר? כשאומרים, המצורע צריך להיסגר. סגר כמו שמרים תיסגר, נכון? זהו. עכשיו, כמה לפעמים צריך לסגור את המצורע? שבועיים. כמו שעשו למרים שסגרו אותה. אז כמו שעשו למרים שסגרו אותה, לא כמו למרים שזה היה שבועיים. כי למרים זה לא היה שבועיים, זה היה שבוע. הבנת? כל אחד לפי עניינו, היי כדאית לה והכדאית לה. ומה מזה תלוי במזג הגוף, בין ניתן לרפואה, בין ניתן לרפואה, וזאת חוכמה נפלאת, כי הזהיר עליה אלוה, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יורו אתכם, הכהנים הלוויים. כלומר, במילים אחרות, כשהשכינה שורה, האדם חש את הממשות של העבירה, ואת הממשות של המצווה, ולכן אין זו הכבדה עבורו לקיים את המצווה, כי הוא מיד מבין את הנזק שיש בעבירה. כן.
הוא שאל אותו
על מספר חובות.
הוא לא שאל אותו על
איזה מטר,
עכשיו מרגיש את זה או לא מרגיש את זה.
אם אתה יודע, אם אני מרגיש את זה, אני יכול להרגיש מיליון מצוות. דבר שאני מרגיש הוא לא מכביד עליי. למשל, אם קר לי, זה לא מכביד עליי שאני לובש סוודר כדי להינצל מן הקור. ואם אני רעב, זה לא מכביד עליי שאני אוכל כדי לסבוע. כל הדברים האלה הם חלק מהטבע. מתי זה מכביד עליי? אם איבדתי את חוש הקור, או איבדתי את חוש התיאבון. אז האכילה הופכת להיות הכבדה, הלבישה הופכת להיות הכבדה. זה מה שהוא אומר. כן, מה אתה אומר? איך זה קשור לקבלת התורה? נכון. לא. לא, 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 לא.
זה אחרי?
זה אחרי. זה היה חודשיים אחרי קבלת התורה. בסדר? מצטער, אני לא עשיתי בכוונה.
אבל...
כן, אבל זה לא... כן. להרגיש מיד זה מדרגה נוחה? לא, זה חיות יותר גדולה. יש אדם שחי. כן, כמו שאנשים, למשל, יש אנשים טבעוניים, הם מקפידים על מאכלים מסוימים בלבד. נכון? מאוד מאוד בריאים כאלה. אם אתה נותן להם יום אחד סוכריה עם מונוסודיום, על המקום הם נופלים. למה? כי הם רגישים יותר. כלומר, בריאותם עשתה אותם גם רגישים יותר. מובן? אז גם פה. מצב של גילוי שכינה, הכוונה נוכחות אלוהית. אחת התופעות שהן תולדה של גילוי השכינה זה שיש נביאים. בסדר? הלאה.
זה קצת דומה למה שכתוב רבי נחמן, של נתן בו עיניו והסעודה של
הסעודה. אתה אומר, זה קצת דומה למה שכותב רבי נחמן, נתן בו עינה ועשהו גל של עצמות. אינני מבין כלל וכלל לדבריך. נתן בו עינה ועשהו גל של עצמות, זה כתוב בגמרא.
מה שכתב רבי נחמן על העניין
הזה. זה משהו אחר. ומה כתב רבי נחמן על העניין הזה?
כן.
זאת אומרת שהאדם על ידי העיניים של הצדיק רואה איפה הוא עומד. כן, כלומר זה גלוי לו. יפה, יפה. כן, יש מושג של גלות ושל גלות בתוך גלות. מה ההבדל בין גלות לגלות בתוך גלות? כשאדם נמצא בגלות הוא יודע שהוא גולה. כשאדם נמצא בגלות בתוך גלות הוא אפילו לא יודע שהוא גולה. אז מי מרגיש יותר טוב, הגולה או הגולה בתוך גלות?
הגולה.
אז הגולה בתוך גלות הוא מרגיש יותר טוב, אבל מצבו יותר גרוע. כן? אז יש בחינה כזאת. זאת אומרת, אני לא מרגיש כלום, מהטומאה, טהרה, זה לא עושה לי כלום. מסכן. אתה לא מרגיש?
לא מרגיש.
כן? אתה לא חי.
המצב של הגלות, לא?
יש מצבים שונים בנפש, כן? שאדם, עכשיו, אדם שהיה בתרדמה, הוא לא מרגיש כלום, כולם דואגים לו, כן? אבל הוא בעצמו בסדר. פתאום הוא מתחיל להתעורר. איזה כאבים, כואב לו פה, כואב לו שם. כולם מבסוטים. כי הוא התחיל להרגיש. מה? הוא התעורר. אז זאת המידה, הטוב זה באופן אובייקטיבי מה שנראה, כלומר, מה שבאופן סובייקטיבי נראה לך. יש טוב אובייקטיבי.
אז בעצם תמיד היה הרבה מצוות ופרטים למצוות. ופשוט, בגלל שהגשנו את זה, אז זה לא
עובד, אבל
פתאום נפלה הרגשה,
אפשר לומר ככה, כן, תמיד היו פרטים, הרי אין אדם שאיננו חי מפרטים. נגיד, אדם רוצה לאכול פלאפל. יש מיליון פרטים בדבר הזה. אבל הוא לא מרגיש שזה פרטים, כי הוא רגיל לאכול פלאפל. אבל אם יש אדם שלא יודע מה זה לאכול פלאפל, מכינים אותו להיות מרגל בישראל. אז מסבירים לו שצריך להגיד את השמחה ריף, להוסיף תחינה, ושאת התחינה שמים אחרי הכדורים, ואחר כך הסלט, ומה?
קוליפורמים.
מה זה? חיידקים. כן, קוליפורמים. כן, יש כל מיני חיידקים. הוא צריך ל... אז עד שהוא יודע לבקש את הפלאפל ולאכול אותו, זה לימוד אדיר, הוא עבר קורס של שבועיים בשביל זה. כן? אבל הישראלי המצוי, לא יודע, יש מיליון פרטים, הוא לא מרגיש שזה פרטים בכלל. זה חלק מהטבעיות שלו.
זה ממש עלוב, לא יודע, יש מילה עלוב, אבל זה קצת ממש קטן,
מה שאנחנו עושים, אנחנו ממש קטנים, נכון. אנחנו כמו אדם שעבר אמנזיה והוא צריך ללמוד מי הוא. יש אנשים כאלה שיש להם מחלה כזאת, שהם חולים, עד כדי כך שהם לא זוכרים את השם של עצמם, ואיפה הם גרים, ומה המקצוע, ומה השם של האישה. ואז הם מסתובבים עם פנקס, שבו כתוב, קוראים לי כך וכך. אני גר במקום פלוני, אשתי קוראים לה כך וכך. עד שחוזר אליהם הזיכרון. אז זה בדיוק מה שיש לנו. יש לנו שולחן ארוך. וככל שאנחנו מתרחקים יותר מההבנה, כך יש לנו יותר ויותר ספרים. טוב. אמר הכוזרי. מה? זה כמו אנשים אומרים, אני למדתי הלכות שבת. וואו, איך אפשר לשמור את זה? תירגע, תבוא, תעשה שבת אצלי, תראה. יש איזו טבעיות, זרימה. אמר הכוזרי, היש לך בזה הוכחות מספיקות המקרבות את הדבר אל השכל. אמר החבר, הוא רוצה לעניין של התומעה, של הזיבה, מצורה וכדומה. כן? הרי זה דברים קצת מיסטיים נראים, נכון? אתה אומר, זה נוגע בצורה כזאת, תמה, נוגע בצורה כזאת, טהור. אני רוצה להבין, האם יש משהו שיסביר את זה? למשל, אחד הדברים המדהימים, זה בהלכות מכשירין. מה זה מכשירין? יש לך שני תפוחים. אחד רטוב, אחד יבש. ברטוב נגע שרץ, לא, ולא נטמע. ביבש נגע שרץ, ובכל זאת תמה, הכיצד? פשוט, היבש זה אחד שאני הרטבתי אותו ויבשתי אותו, והרטוב זה אחד שבכלל אני לא רציתי שיתרטב. רציתי שישאר יבש, רק ירד גשם וזה דווקא מקלקל לי אותו. אז זה לא מכשיר, כי זה לא לדעתי. נכון? זאת אומרת שדווקא דברים ואפילו תמוהים, שאומרים לך שכדי לקבל תומה צריך הכשר של מים, ודווקא זה הרטוב לא נטמע וזה היבש נטמע, הכיצד. אם כן, יש פה דברים ממש רחוקים מן השכל. כן, מים הם מוליכים טומאה. כן. בכלל, שיבת המשקים. אמר החבר, כבר אמרתי לך, בשביל זה לומדים סדר טהרות. כן, בסדר, בסדר. כמו שצריך ללמוד תנ"ך לפני שלומדים כוזרי, צריך ללמוד משנה לפני שלומדים כוזרי, וכדומה. הרב לימד כי 2000 שנה היה העלם של הקדוש ברוך הוא כדי לתת אוטונומיה לאדם. זה לא נכון, 2400 שנה. ואילו כאן רבי יהודה הלוי מתאר השגחה צמודה והדוקה שעל כל פיפס מקבלים עונש. האין זה מעבר מקיצוניות לקיצוניות? אכן. אני מקבל. זה באמת מעבר מקיצוניות לקיצוניות. לכן המצב הטוב אומר, אני אמרתי באחד השיעורים שזה שהפסיקה הנבואה, הפסיקה השראת שכינה, זה כדי שהאדם יתפתח מכוח עצמו. כלומר, יש מעלה גם לסילוק הזה. מצד שני, המצב שבו יש כן השראת שכינה, זה מתואר פה מצב שאתה רק זז ככה, תח, על המקום אש מן השמיים. אז האם זה לא קיצוני וקיצוני? התשובה היא שכן, אכן, זה מעבר מקיצוני. הרי המצב שמתואר כאן הוא בעיקר המצב שהיה במדבר, או במצבים מאוד מיוחדים בימי בית ראשון. ולכן, המצב האידיאלי הוא המצב של ידידות בין הנברא לבורא. אז יש זמנים שבהם יש נוכחות ותגובה לכל פיפס, כמו בתקופת הילדות. אחר כך יש בתקופת הנערות, שהאדם עומד בפני עצמו, אחר כך יש תקופה של בגרות, שהיא הסינתזה הדיאלקטית ביניהן. בסדר? טוב. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. כלומר, זה מין ידידות כזאת. טוב. אז הבא נקרא עכשיו בפנים. כבר אמרתי לך, כי אין כל יחס בין שכלנו לעניין האלוהי. וראוי הדבר כי לא נשתדל כלל למצוא סיבה לנשגבות האלה ולכל הדומה להן. אולם, אחר בקשת הסליחה מאת האלוה ומתוך הימנעות מהכרעה. אני אומר, ייתכן כי הצרת והזיוות תלויות בתומעת המת, כי המוות הוא ההפסד הכללי לגוף, והעבר המצורע דומה למת. וכן הזרע הנפסד, כי יש בו רוח חיים טבעי, ובו ההכנה להיות טיפת, לטיפת דם ממנה יתהווה האדם. הפסדו של זרע זה הוא, אם כן, ניגוד לתכונת החיות ורוח החיים. כלומר, במילים אחרות, ההסבר הכללי לתומעה. כל התמעטות חיים היא תומעה. במקום שבו אין חיות כלל, אין תומה. למשל, אבן לא מקבלת תומה. מדוע? כי האבן לא שייכת לחיות. לעומת זה, כלי חרס יכול לקבל תומה. מדוע? משום שכלי חרס הוא כבר קרוב לעולמו של האדם. וכאשר יש הפסד של החיים, מתרבה התומה. עד שנעלמים החיים לגמרי. למשל, גופה של מת. המת זה מתמה. למה? בגלל שהיה בו חיות. החיות הסתלקה, אבל עדיין הגוף נשאר, אז יש תומעה. אם הגוף נעלם לגמרי, נשרף המת, למשל, ונשאר רק אפר. אין תומעה, כי כבר אין יותר מקום לחיות. משל למה הדבר דומה? גם לאישה יולדת. אישה יולדת תמאה. למה? היה בה חיות, והחיות יצאה ממנה. איפה החיות? בהריסה. ואם מדובר בזכר, יתמאה שבעת ימים. אם מדובר בנקבה, תמאה שבועיים. וכי למה? משום שהנקבה אף היא עתידה לשאת בקרבה חיים. יוצא לפי זה שהאובדן של החיים שיש בלידת הנקבה הוא גדול פי שניים. לכן היא תמאה שבועיים, ובזכר רק שבוע ימים. בסדר? אז זה מה ש... זה על דרך זה. לכן גם הזרע הנפסד, גם הוא... נטמע, בגלל שעבדה האפשרות של החיים. כן. האם אנשים חולים הם לא טמאים? לא. זה גם אובדן של חיות מבחינה מסוימת. זה נכון. אבל הכל יש לו. זה שוב, זה סוג של מחלה. יש מחלת היולדת, יש מחלת הזיבה, ויש מחלת המצורע, יש מחלות שמתמות. בסדר? אדם שנקטעו לו איבריו, לא, הוא לא תמיד. לא. עכשיו, למה? לא יודע. איך אמרתי? אני לא יודע להסביר לך כל דבר. מה זה עיקרון?
אותו איבר מתאר
לו? מה?
אותו איבר שנקטע.
אדם שעבד לו האיבר שלו, לפעמים כן. איברים המדולדלים לפעמים יש בהם תומת מת. יש דבר כזה. כן, מה אתה אומר?
שאלת ידע.
כן.
מחלת הצרעת מדבקת?
האם מחלת הצרעת מדבקת? אין לנו ידיעה ברורה על זה, כנראה שלא. כן. טוב.
אז למה הוא אמר את זה? בעצם להראות שכל הסימנים האלה באו מחוסר חיות של משהו...
כן, הרי המצורע. יש 11 סיבות שנמנו אצל חז"ל לצרעת. כלומר, במדרשים שונים. צרעת בעל זה, בעל זה, וזה. אני עשיתי פעם חשבון, מצאתי 11 סיבות. כן. הסיבה המפורסמת יותר זה לשון הרע. האדם משתמש בכוח הדיבור שלו לרע, אז הוא נטמע בצרעת. כי יש קלקול ביחס שלו אל החוץ. כן? הפה זה משמש לקשר עם החוץ. גם האור זה שטח המגע עם החוץ. לכן יש פגיעה באור אם יש פגיעה בפה. בסדר?
זה מוסיף חיות איכשהו לשנה? זה עוצר
חיות? ודאי, הוא יושב בדד מחוץ למחנה, מסכן. כן? בגדיו יהיו פירומים ועל שפם יעטה ותמי תמי יקרא. כדאי בנושא הזה לקרוא שתי פרשיות בתורה, פרשת תזריע ופרשת מצורע. שם מתוארים לפרטיהם דיני הצרעת. כל זה כדאי, לפני שלומדים כוזרי. אז מתי ילמדו כוזרי? נו, אחרי זה, מה גם. טוב, הלאה. למשל, אם לומדים תנ"ך, תוך שבוע אפשר לגמור אותו. אם לומדים רק תנ"ך. מה עם משניות?
לקרוא תנ"ך.
לקרוא, לדעת מה שכתוב בו, כן. עכשיו, מה עם משניות? אם לומדים 18 פרקים כל יום, תוך חודש אתה גומר. 18 פרקים במשנה. כל יום, אתה גומר תוך חודש. כל המשנה.
אתה זוכר,
אני ממליץ את זה? מי שלא
חרחש
את כל המשנה,
מה?
לחודש להקדיש
האימא של הבן ישחי הייתה עושה את זה. כי הרי הבן ישחי סובר שתיקון חצות רק גברים בלא נשים. אז מה, היא הייתה כמה בחצות, אז מה היא תעשה? הייתה לומדת 18 פרקי משנה. כל יום, אחרי חצות. אחר כך הייתה מטפלת בנייני הבית כמובן.
הדוגמה שלך, אם אתה נח מהמשנה, אתה ממליץ לעשות את זה?
האם אני ממליץ? נראה. וכל מי שיש לו שאלה כזאת, שיבוא, דבר איתי. טוב, נראה מה סדר היום שלו, יכולת הלימוד שלו. 18 פרקים במשנה כל יום, זה קצת קשה. אם כי, יש אנשים שעושים את זה. טוב, היה משל אחד מההרוגים במרכז הרב, שנה שעברה, הוא עבר 70 פעם על השס. בחור צעיר. על השס משניות, הכוונה. 70 פעם. זה חייב. לא רע. טוב, תראה, כל חודש הוא גומר את השס משניות, מלבד כל מהדברים האחרים שהוא עשה. טוב. והנה מפאת דקותו, היפסדו של זרע זה הוא, אם כן ניגוד לתכונת החיות ורוח החיים. והנה מפאת דקותו של הפסד זה, אין מרגישים בו ובדומה לו, כי אם אנשים בעלי הנשמות הזכות והנפשות הנעלות. השואפות להידבק באלוהות, אם על ידי הנבואה או בעזרת החלומות האמיתיים וציורי הדמיון המבוררים. גדולה מזאת, יש אנשים המוצאים כובד בעצמם, כלומר כבדות, כל עוד לא תוהרו מקרים. יש תקנת עזרה, מה שקרה תבילת עזרה. העזרה תיקן תבילה לבעל קרי, שאדם שנטמע בקרי, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד, כל זמן שהוא לא טבל. ההלכה הזאת התבטלה. מדוע התבטלה? בגלל שהיא לא פשטה בכל ישראל, ולכן אדם יכול להתפלל ויכול ללמוד תורה, למרות שנטמע בקרי. אבל זה שזה בטל כחיוב, זה לא אומר שאין לזה מקום, בשביל טהרת הנפש, כי האדם שהוא מספיק זך, הוא חש איזושהי כבדות בנפשו, כל זמן שלא נטהר מקריו. רבנו, איך אפשר ללמוד תנ"ך כולו במשך שבוע? האם מדובר בלימוד ממש, מפרשים, או קריאה, ובכמה שעות? אמרתי שבוע כי אני לארג', אפשר תוך 3 ימים. אני אסביר לי מה הכוונה. יש, למשל, התנ"ך מורכב מכמה ספרים? 24. בואו נעשה חשבון. חמישה חומשי תורה, אתה ממילא יודע, נכון? אתה קורא פרשת שבוע, אתה יודע כבר מה כתוב שם. מה עם חמש מגילות? גם כן. קורא שיר השירים בפסח, רות בשבועות, איכה בתשעה באב, קהלת אצל אחינו אשכנזים בסוכות, ואסתר בפורים. אז אתה כבר יש לך 10 ספרים מתוך 24. כמה נשאר לך? 14. בוא נעשה עוד חשבון. תהילים. צריך לקרוא. כמה נשאר לנו? 13. מה עם יוב? בתשעה באב קוראים אותו. בתשעה באב, מה שלך לעשות? אתה קורא את כל יוב בתשעה באב, לוקח בדיוק שעתיים. תוך שעתיים גמרת את יוב. אם אתה קורא אותו לאט. בסדר? אז מה נשאר לנו עכשיו? 12, נכון? עכשיו, אז מה נשאר לך? בוא נבדוק. יהושע, שופטים, שמואל ומלאכים, דברי הימים, ודניאל, עזרא ונחמיה, זה כבר 8 ספרים של סיפורים. זה קל לקרוא סיפור. יותר טוב ממיקי מאוס, או ממרק טוויין. אז מה נשאר לך? 4 ספרים סך הכל קצת קשים. ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר. זה הכל.
זה שהכל לוקח שנה.
לא, אז מה שאני אומר, אז יש, לא, סליחה, ומשלה.
מה עם חגי? אז
מה נשאר לך? 5 ספרים, קצת קשים, לא משהו מאוד קשה. למשל, בתוך תרי עשר יש חלקים רבים שהם קלים. למשל, יונה, עובדיה, כן? חגי זכריה מלאכי. הספרים האלה הם קלים. אז מה, קצת אושע, קצת קשה. אז סך הכל, כשאני אמרתי שבוע, הייתי סופר לארג'. בסדר?
אתה עשית עכשיו הרע, אתה פרסת את כל הלימוד במשך כל השנה כולה. זה ביום כיפור, זה בסוכות, זה וזה, זה...
לא, אז אני אומר, תלמד מה שאתה לא יודע. למשל, אסתר, אל תלמד.
זה שבוע, זה לא כל התנ"ך.
נכון. להשלים מה שאתה לא יודע. בסדר, אז זה קל.
זה לא כל התנ"ך.
אז זה קל. למה זה לא נקרא לימוד? ללמוד הכוונה, לדעת מה כתוב ולהבין, זה הכל. עכשיו, לא, מה זה להבין? לא ביקשו ממך מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ביקשו ממך להבין מה שכתוב. אז מה זה מה שכתוב? יש דברים שכתובים בעברית פשוטה, אתה מבין. למשל, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. זה אתה מבין. יש פסוקים שזה קצת קשה יותר להבין. למשל, קטר לי זער וחבקה, כי עוד לא המילים. טוב, זה קשה. בסדר, אז מה אתה עושה? בשביל זה יש מפרשים. אתה רואה פסוק שאתה לא מבין, אתה קורא במפרש. איזה מפרש? לא משנה. העיקר שהוא נתן לך הבנה. אתה ממשיך הלאה. זה הכל. לא, אז תיקח מפרש שהוא פשוט. המפרש לא בא להכביד עליך, המפרש בא לעזור לך. אז אם המפרש לא עוזר לך, אתה תעבור למפרש אחר. תלך לפשוט. למשל, יש דעת מקרא, למשל. עכשיו, אל תלמד את כל הדעת מקרא, כי זה כמות אדירה. אבל איפה שאתה לא מבין, תקרא, וזהו, תמשיך הלאה. יאללה, מי ידע תנ"ך? אתה רוצה שכמרים ידעו תנ"ך? הרי הם לומדים תנ"ך יותר מאיתנו, זה בושה וחרפה. נכון? הרי מי ילמד תנ"ך אם לא העם של התנ"ך? טוב, אז איפה היינו? כן, אז דיברנו על הטומאה, כן? הטומאה. שאף על פי שעזרה תיקן את הטבילה, הטבילה הזאת בטלה. ואף על פי שבטלה, אבל טוב להקפיד עליה.
אפשר להגביל אותו דבר להפקת חלב?
מה הפקת חלב?
הפקת חלב נוכרית, שלמות שהיא... אותה הגבלה, שלמות שזה הלכה מותר, שיש עניין, אז...
לא, זה בכלל לא דומה. בכלל לא דומה. הפקת חלב נוכרי, זו מחלוקת. יש אוסרים, יש מתירים, זה הכל. זה לא קשור לנושא. זה לא שיש איזה הלכה והיא בטלה ואף על פי כן, משהו כזה, לא. יש מתירים, יש אוסרים, זה הכל. מי שמתיר, מותר לו, מי שאוסר, אסור לו, זה הכל. והכל תלוי במה שהרב שלך אומר. אם הרב שלך מתיר לך, מותר. הרב שלך אוסר לך, אסור. בסדר? אם תשאל אותי מה דעתי?
מה דעתי?
מה דעתי? מותר. כן, אבל זה לא קשור לשיעור. הלאה. טוב. ומן הניסיון, אגב, מי שפה יש לו שוקולד של עם אבקת חלב נוכרי והוא לא רוצה לאכול אותו, שיביא. טוב. לא, אני לא אוכל שוקולד. טוב, יש אנשים המוצאים כובד בעצמם כל עוד לא טוהרו מקריים. אגב, פעם מישהו כתב באתר כיפה תגובה לעמדה הזאת שלי. מישהו אמר, נכון, הרב שרקי צודק באופן עקרוני, אבל יש בעיה שזה מביא לחיסרון באמונה. ידוע שמי שאוכל חלב נוכרי, זה פוגם באמונה. אבל זה שטויות במחילה. למה? כי הרי, מתי זה פוגם באמונה? כשזה חלב נוכרי האסור, לא כשזה חלב נוכרי המותר. זה לא ייתכן שדבר יהיה מותר והוא יגרום לפגם באמונה. אלא כשאמרו, מי שאוכל חלב נוכרי, זה פוגם באמונה, כשזה באופן האסור, לא כשזה באופן המותר. פשוט מאוד.
כל שכן,
הוא
אוכל את זה
בכיתת
אמונה, אז
זה
מוגן.
ומה אתה אומר? טוב, הלאה.
הרב, מה זאת אומרת שירגישו כובד בעצמם?
כבדות, יש כבדות בנפש. האדם שנטמע, הוא חש, אם הוא מספיק זך בנפשו, הוא חש שמשהו אטום בליבו, משהו לא מסתדר לו, אין רוח נדיבה בקרבו וכו'. כן, ומן הניסיון ידוע הדבר, כי אלה מקלקלים במגע ידם את הדברים העדינים, כפנינים למשל וחיינות. כן, בעל קרי שנוגע ביין, זה מקלקל את היין. נוגע בפנינים, זה מקלקל את הפנינה. פנינה. כן, יש לך ספר מול העיניים? כן, אז זה מה שכתוב, למדת שם. כן, כפנינים למשל וחיינות. ורוב בני האדם, מה הבעיה? יש אדם שהוא בעל קרי, אתה נותן לו כוס יין ביד, היין מאבד מטעמו. מה? אז תבדוק. רוב בני אדם משתנים בקרבת המתים והקברים. לכן גם יש נטיית ידיים, אחרי שיציאה מבית הקברות, יש כאלה שנוטים אפילו לפני, יש כאלה שטובלים לפני ואחרי, טובלים במקווה. וידוע הדבר, כי נפשות בני אדם מתבלבלות לזמן מה בבית שהיה בו מת. יש איזו תחושה של איזו מין הקרנה של מה שהתרחש בבית על הבית. לכן קשה להסתובב בבתי חולים. יש הרבה מקומות שבני אדם סבלו, אתה חש את זה. כן. ורק מי שטבעו קשה, אינו משתנה בהשפעה הזאת. הוא כזה אדיש. כן? שום דבר לא מזיז לו. דבר דומה לזה אנו רואים בענייני השכל. מי שמבקש זוך מחשבה בחוכמות המופתיות, או זוך נפש לתפילה ולתחינה, ימצא הזק במזונות הגסים או באכילה מרובה ובשתייה יתרה. וכן בארבותו שיחה עם נשים או בשבתו במושב לצים ובבלותו עיתותיו בשירת חשק ועיתול. לעומת זה יש אנשים שהם גסי נפש, ששום דבר לא משנה להם כלום, אוכלים מאכלים הגסים ונמצאים בחברת הלצים. זה לא משנה את זה שום דבר. דווקא בפני גסותם הם אינם פגיעים כל כך. ככל שאדם מתעדן יותר, הוא חש יותר את הדברים. כן. נכון, זה לא אותו זוך נפש. יש זוך נפש לתפילה, זוך מחשבה לחוכמות מופתיות. ברור, זה פעולה של השכל, זה פעולה של הרגש, זה לא אותו דבר. זה זכות אחרת. כן.
אבל זה לא, יש משנה שמי
ששונה
במתבונן ומפסיק כדי לראות אילן, אז הוא חייב מיטה.
נו.
So
what?
זהו, אז אולי קשור לפה שאם אתה מבקש, אם אתה חושב הרבה 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 הרבה, אז אחרי פתאום אתה תקם בטבע, אז פתאום אתה מסתכל על הטבע, אז זה גורם לך...
יכול להיות, כן. קשור. נכון. טוב.
זה לא טוב, הרב.
מה לא טוב?
באמת טבעי וזה חי בו הדבר הזה. רק אם זה... הוא מפסיק,
הוא
צריך להפסיק
בצורך. בסדר, אבל מה זה קשור לנושא שלנו? זה לא קשור. אמר הכוזרי, די לי בביאורך זה כלפי הספק שנתעורר בנפשי, מדוע זה תתמה הפרשת גוף זאת, רצוני לומר הזרע, אם כי כולה אוויר, את אשר לא יתמאו השתן והצועה, על אף כיעור ריחותם ומראיהם, ועל אף שכיחותם. כי הרי בהפרשות האלה אין אובדן של חיים, מה שאין כן בזרע, שיש אובדן של חיים. לא נותרה לי כי אם השאלה בדבר צרת הבגד והבית. אמר חבר, כבר אמרתי לך, כי אלה מן הדברים שנתייחדה השכינה בהם. כי הנה השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים של גוף האדם, בהיותה נותנת להם חיות אלוהית ומקנה להם זיו ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם. מעניין, יוספוס פלביוס אומר שמשפחת החשמונאים היו מפורסמים בכל האימפריה הרומית ביופיים. היו יפים. כן? כי זו התקופה שבה הייתה מלכות בישראל, הייתה תפארת לאומה הישראלית, אז זה גם בא לידי ביטוי בגוף, כפשוטו, בהקרנה, ביופי. הרב קוק כותב את זה. מי קדם למי? הרב קוק ליוספוס או יוספוס הרב קוק?
הרב קוק זה במקום קצת יותר...
הרב קוק זה מקור יותר תורן. בסדר. ובלבושיהם ובמעונותיהם, וכאשר החכה מהם נבערו עצותם ונולד כיעור בגופם וחלף יופיים. פתאום היהודי הפך להיות מכוער, הבית שלו התחיל להיות מגעיל, הבגד של היהודי נהיה קרוע, ולא רק בגלל הרף הארוך, לא רק בגלל העניות, אלא משהו נעשה מכוער בנפש שלנו. וכאשר החכה מיחידים, נראו בכל איש ואיש מהם רושמי התרחקות או רע מעליו. ככה גם רושם התרחקות פתאום של רוח החיים, התרחקות הבאה מחמת פחד או דאגה, משנה את הגוף. יש מה שנקרא שפת גוף. ויש גם לפעמים מראה הפנים. אתה יכול לראות את הפנים של מישהו ולהבין באיזה מצב רוח הוא נמצא. אם הוא שמח או עצוב. האם הוא דואג או מלא ביטחון. כלומר, יש כל מיני סימנים. וככל שאתה יותר רגיש, אתה יכול לחוש את זה. לפעמים יש גם רוח הקודש. אני זוכר שפעם, לפני כמה שנים, במכון מאיר, ניגש אליי אחד הבחורים של מכון מאיר, וראיתי את הפנים שלו ככה. אמרתי, אני אנסה. אמרתי לו, מה, היא עזבה אותך? איך אתה יודע? יש לך רוח הקודש? פשוט, רואים אותו, על המקום, מבינים. כן, טוב. וכן, הדבר בנשים ובקטנים, אשר מפאת חולשת רוח החיים שבהם יחולו בגופיהם רשמים שחורים וירוקים בעקב הפרשת לילה, והם מייחסים רשמים אלה לשדים. כן, מה שנקרא תופעות פסיכוסומטיות. לפעמים גם אצל נשים בהיריון מצוי הדבר הזה. כן, שבגלל הדאגה או הפחד או הבהלה, אחר כך בעובר, כלומר, יש איזה רושם של הדבר הזה, ואז הוא יוצא עם קטם וכדומה. מה שנקרא, היא רוצה תותים, חייבים תותים. כן, ויש אשר מדבר זה, או מראיית מתים והרוגים, יחולו חולאים קשים בגוף האדם ובנפשו. לכן אין פלא שיש גם תומעות של צרעת וכו', יש אפילו קרבה אל ההסברה הטבעית. זה הכוונה. אמר כוזרי, רואה אני כי תורתכם כוללת כל דק ונפלא שבחוכמות, דבר אשר אין כמו בכל תורה אחרת. טוב, אז יש מכן התפעלות מריבוי חוכמה, יכול להיות שגם אצלו במזרח הרחוק יש רגישויות מהסוג הזה. אבל כל פנים יש בתורה, בתורה בשלמותה, לא התורה כפי שמופיעה בזמן הגלות, אלא התורה בשלמותה היא כוללת דק ושבחוכמות. אגב, אתם רואים שפה, לפי הכוזרים, התומה והתארה זה לא הלכה פורמלית. יש ממשות לתומעה ויש ממשות לתהרה. עד כדי כך שאפשר לחוש את זה. יש בספר מעשה ניסים על תולדות משפחת אבו חצירה. מדובר על אחד מרבני משפחת אבו חצירה, אני לא זוכר איזה מהם, שרצה להתפלל ונכנס לחדר לבד. והוא אמר, אי אפשר להתפלל, יש כאן תומעה בחדר. אמרו לו, כבוד הרב, אין פה תומעה בחדר, החדר ריק, מה אתה לא רואה? איזה תומעה יכולה להיות? הוא אומר, אני אומר לכם, יש פה תומעה. אבל כל מה שיש פה, איזה ארונית קטנה על הקיר, בוא תפתח את הארונית, אין כלום, מה אתה... הוא אומר, יש תומעה בחדר. הוציאו את הארונית מן ההברגה שבקיר, ומצאו מאחורי הארונית לטעה מתה. ושרץ סתמה. בסדר? כלומר, אפשר לחוש דברים כאלה.
זה מה שבא מה? אמרת ש... צריך איך הצדיקים יודעים לכוון לזמן של תיקון חצות.
נכון, 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 נכון. זה מה שהרב קוק אומר באורות הקודש, שאיך יודעים לקום לחצות? הרי כתוב, הצדיקים הם קמים בחצות לילה. איך הם יודעים שהגיע שעת חצות? הרי חשוך בלילה. אם אתה מדבר חצות היום, אני מבין, רואים את השמש באמצע, ואחר כך עומדת לרדת, זה חצות יום. אבל איך זריחה אני רואה, שקיעה אני רואה, אבל איך אני יודע שחצות לילה? אלא אם אתה כמו שצריך, אתה חש את זה. אי אפשר לא לקום לחצות. כי אתה חש את השינוי שנעשה בעולם. אז איך אפשר להישאר במיטה? זה עניין של רגישות. אמר לי חבר, עכשיו, מה שאנחנו עומדים לקרוא, אסור לקרוא. נכון? אסור לקרוא מה שאנחנו נקרא עכשיו. בואו נבדוק למה אסור לקרוא. אנחנו נקרא ואז תבין למה אסור לקרוא. אמר החבר, גדולה מזאת, הסנהדרין, חובה הייתה מוטלת עליהם שלא תחסר להם כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיונות המקובלות. בכללם גם כישוב ידיעת כל הלשונות. כלומר, צריך ללמוד כל המדעים, כל השיטות הפילוסופיות, אפילו ההבלים והשטויות, כישוב ודברים כאלה, ועבודה זרה. אם לא, אתה לא יכול לשבת בסנהדרין. ידעתי שאתה תגיד את זה. רק הסנהדרין, הגדולים. כן? בוא נבדוק, בוא נבדוק. הייתכן כי ימצאו תמיד בקרב העם 70 זקנים חכמים, כי במות אחד הזקנים היה אחד, היה אחר דומה לו במקומו, אם אין החוכמות נפוצות וקבועות בעם? איך אתה מייצר 70 חכמים כאלה? מה זה, אבל איך הם צריכים ללמוד לפני שהוא נכנס לסנהדרין? הוא לא ידע כלום, פתאום יום לפני הסנהדרין אומרים לו תעבור קורס מזורז בפילוסופיה?
לא, רוח הקודש.
רוח הקודש? נכון, אז איך הם הגיעו לזה? גם למדו, אז זאת אומרת, אבל כדי ללמוד צריך שמי שילמד, לא? מה, היו מזמינים גוי? או היו אומרים לאיוון, בוא, יש איזה אחד, הוא עומד להיות בסנהדרין עוד שבוע, אתה יכול ללמד אותו משהו? זה לא ככה עובד, נכון? זה מה שהוא אומר. כן? כלומר, אז אם אין החוכמות נפוצות, הוא קבועות בהם. עכשיו אתם מבינים למה אסור לקרוא את זה? כי זה אומר, שצריך ללמוד לימודי חול. אוי גוואלד. אסור. מה?
מאיפה באה
החובה? זה אין מושיבים בסנהדרין, כמו זה הלכה, ברמב״ם. שאסור להושיב בסנהדרין מי שלא בקיא בכל החוכמות ודברים כאלה. עכשיו, למה החובה הזאת? הוא מסביר, הנה. ואיך לא יהיה הדבר כן אם לשם קיום המצוות עצמן יש צורך בכל החוכמות האלה? כלומר, המצוות מסודרות באופן כזה שאתה זקוק לכל החוכמות שבעולם כדי לקיימן. ואז הוא יביא לך רשימה של דוגמאות. כן.
למה, לפעמים של שבת כתוב
אתה אומר שבדף היומי כתוב שבבית רבי ישמעאל 500 למדו פילוסופיה ו-500 למדו תורה. זה לא נכון. זה גם לא נכון. בבית רבן גמליאל, לא אצל רבי ישמעאל, היו 500 לומדי תורה, 500 לומדי חוכמה יוונית. תגיד לי, לומדי חוכמה יוונית, הם לא למדו תורה? לומדי תורה, לא למדו חוכמה יוונית, כמה יש התמחות. אלה התמחו בזה, אלה התמחו בזה. אבל זה אומר שבבית רבן גמליאל, למדו יוונית. למדו את החוכמה היוונית. 500 אנשים, כמו תלמידי מכון מיר. זה מה שעשו בבית רבן גמליאל. אז כנראה שהתייחסו ברצינות הדברים האלה, למדעים וכדומה. כי הנה החוכמות הטבעיות. אדם מישראל צריך להם במצוות הקשורות בעבודת האדמה, לדעת את הכלאיים ולשמר משביט ומעורלה, ולדעת להבחין בין צמח לצמח ולהכיר את מיניהם למען יעמדו בבריאתם ולא יתערב מין במין. כלומר, צריך בשביל זה ללמוד בוטניקה. חוכמה גדולה היא לדעת אם הכמון למשל הוא ממין השעורה, או השיפון ממין החיטה, או הקרבטור ממין הכרוב. וכן, יש לדעת אם כוחות שורשי הצמחים ומידת התפשטותם באדמה, מה מהם יישאר לשנה הבאה ומה לא יישאר, למען דעת כמה להרחיק מין ממין במקום, ומה מידת זמן לתת בנטייה לנטייה. כל מי שלמד סדר זרעים, לא יכול שלא להתפעל מהידיעה הדייקנית כל כך של חכמים, בכל צידי החקלאות. וכן, תועלנה החוכמות הטבעיות להבחין בין מין למין בבעלי החיים לתכלית דומה, וגם לתכלית אחרת, להכיר איזה חי ארסי הוא, ואיזה לא ארסי. אחרי כן באה ידיעת הטרפות, שהיא דקה מכל הידיעות אשר הוזכרו אצל אריסטו על גורמי המוות לבעלי החיים. דיותה מלמדת אותנו להתרחק מאכילת הבהמה עומדת למות, והמעט אשר נותר אצלנו מחוכמה זאת תתפעל ממנו הדעת. מסכת חולין, זה מדהים לראות איזה דייקנות יש שם. הם למדו אנטומיה, למדו גם פיזיולוגיה. אם לא, אז איך הם ידעו איזה בהמה היא נקראת טרפה ואיזו לא?
אז כדי לעשות דברים, אתה צריך
לראות בהרבה דברים? ואחרי אלה באה ידיעת המומים, שמחמתם כהנים נפסלים מעבודה. וכן ידיעת המומים הפוסלים את הבהמה למזבח, ולבסוף ידיעת ההפרש בין מיני הזיוות לאיש ולאישה, וכמות ימי פקידות הנידות. כן, בדברים האלה יש דברים שאפילו הרופאים לא יודעים מה שהרבנים יודעים. ובפרטי הדברים האלה יש חוכמות אשר אין אדם יכול לעמוד עליהם בדרך ההיקש בלא עזר אלוהי. אשר לחוכמת הגלגלים ומהלכיהם, אסטרונומיה, העיבור הוא אחת מתולדותיה, וידוע הדבר כי מעלת העיבור נפלאה עד מאוד, וכמה חזקות קביעותיה אצל אומתנו. אכן, ומה זו? חלושת החומר היא, אך אמיצת הצורה. ואיך לא יהיה הדבר כן? כי אם אמנם בגויים לא תתחשב, והיא אותה מעוטת מספר משועבדת ומפוזרת, בכל זאת, שארית התורה האלוהית מחברת אותה חיבור בו נעשים בניה כאיש אחד. אגב, יש שאלה ששאלו חכמי צור את הרמב״ם. הם שאלו אותו בשביל מה צריך ללמוד אסטרונומיה. איך שאלו אותו? כן, בשביל מה ללמוד אסטרונומיה? מה יצא לנו מזה? ענה להם הרמב״ם, מי שלא רוצה ללמוד אסטרונומיה, עליו נאמר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. הרי אתה רוצה לעבוד את מי שברא את העולם, ולא אכפת לך מעולמו. כן.
אז איך יש ציבור מאוד גדול שמקיימים את התורה ולא רוצים את זה?
אתה שואל, איך יש ציבור מאוד גדול שמקיימים את התורה ולא רוצים את כל החוכמות האלה? כי הם יודעים את מה שאמרתי לכם בהתחלה, שאסור לקרוא את הפסקה הזאת. הלאה. ומן המופלאות שבחוכמות האומה הזאת, מה?
מתפעל מהחומה שהייתה להם, אולי, ואני לא בא לפתור את עצמנו, אבל אולי זה גם בזכות ההערה הלואית, שאתה אז בעולם, במקדש, או...
בוודאי, אתה צודק, כשהייתה השראת שכינה, הדבר היה יותר מובן, נכון?
כי היום עם כל הטכנולוגיה לא יודעים פחות מאשר הם.
נכון, ומן, לא, לא יודע אם יודעים פחות מאשר הם, אל תגזים. תמיד האנשים אומרים, הקדמונים ידעו פי מיליון מאיתנו. לא נכון, הם לא ידעו פי מיליון מאיתנו. המדע היה רק בחיתוליו, והתחילו לדעת דברים.
דברים של כל...
אז יש דברים שעבדו וחזרו. למשל, פעם לא, ידעו לעשות ניתוח קיסרי, ובאופן שאישה תתעבר גם אחרי הניתוח. בימי הביניים החוכמה הזאת עבדה, וכשהיו עושים ניתוח קיסרי, האישה הייתה הופכת לעקרה. בימינו חזרו הרופאים לדעת לעשות את זה. שהיום יש ניתוח קיסרי, ואף על פי כן אישה יכולה ללדת אחרי ניתוח קיסרי. אז זאת אומרת שיש דברים שעבדו וחזרו, אבל לא בכל דבר זה אומר שהקדמונים היו גדולים. כן? אגב, מעניין שיש משניות שמדברות על אישה שילדה כמה פעמים בקיסרי. והמפרשים כותבים שם שזה תיאורטי, זה לא יכול להיות. כן, בימיהם כבר לא ידעו. כן. אתם רוצים ללמד זכות? בבקשה, תלמדו זכות כמה שאתם רוצים. הלאה. ומן המופלאות שבחוכמות האומה הזאת הוא חשבון העיבור. המיוסד על עיקרי תקופת לבנה אשר באו אלינו בקבלה מבית דוד, חשבון אשר לא נשתנה בו זה אלף ומאות בשנים. בו דבר זה אלף ומאות בשנים. וכבר נשתנה קביעות הקובעים אשר ביוון וקובעים אחרים, והיה צורך לתקנם ולהוסיף עליהם אחת למאה שנה, אולם הקביעות שלנו נשארו בעמיתתה, הקביעה שלנו נשארה בעמיתתה, הועיל והיא תלויה בנבואה. ואילו נמצאה הטעות בדקה אחת בלבד, בעיקר חשבוננו, היינו מגיעים היום לידי ביזיון מפת המרחק הרב שהם מתהווה על ידי זה, בין המולד ובין הראייה. טוב, זה, עם כל הכבוד, האמת אהובה מן הכל, זה לא נכון. פשוט מאוד. זה פשוט לא נכון. מה שאנחנו אומרים שהמולד אצלנו לא השתנה, שחשבון המולד לא השתנה, זה לא נכון, הוא השתנה. אבל מעט. וגם אחרי שהוא השתנה, עדיין יש לנו בעיה עם חג הפסח שהולך ומתקרב יותר ויותר לאפריל. כך שבעוד אלף שנה אני צריך לעשות רפורמה בלוח. ללא שום ספק. מה? עשינו שינויים באסטרונומיה, למשל, היום, מה האורך של החודש לפי ההלכה? כ"ט י"ב תשצג, נכון? כ"ב י"ט תשצג. כ"ט י"ב תשצג, נכון? זה אומר, מה שזה אומר, כ"ט זה 29 יום, י"ב שעות, תשצג חלקים. תשצג זה 793 חלקים.
793?
חלקים.
היה בהתחלה 1,080 משהו.
1,080? מה? על מה אתה מדבר? האורך של החודש היום הוא 29 יום ו-12 שעות ותשצג חלקים. בסדר? עכשיו, מה? חלק? חלק זה 3.5 שניות. בסדר? מתוך 1,080, כן, הרי אם אתה עושה חשבון, כמה פעמים יש 3.5 שניות בשעה, יש לך 1,080 פעם. אז חלק זה 1 מ-1,080 בשעה. בסדר? אז זאת אומרת, זה בערך משהו כמו 44 דקות ומשהו. וכמה שניות. עכשיו, על פי זה מיוסד לוח השנה שלנו, יש רק בעיה אחת שזה עבר שינוי. כלומר, יש לנו, למשל, בספר פרקת רבי אליעזר, רואים שהוא היה מחשב את החודש לפי כ"ט י"ב תשק חלקים, כלומר 720 חלקים, לא 793 חלקים. אז כנראה שזה הוסיפו 73 חלקים בתקופה מאוחרת יותר. כמו כן גם אנחנו רואים שבגלל חוסר הדיוק בחשבון השנה, אז אנחנו רואים שהפסח הולך ומתרחק מתקופת האביב. בעוד שחג הפסח צריך לחול מן התורה בין ה-21 במרץ ל-21 באפריל, קודם כל זה כבר לא קורה שפסח חל ב-21 במרץ, זה כבר כמה מאות שנים שזה ככה, ולאט לאט חג הפסח זז לכיוון הקיץ. כך שבעוד כמה זמן נצטרך לעשות שינוי אם אנחנו לא רוצים לעבור על דברי תורה, שהתורה אמרה, שמור את חודש האביב ועשית פסח. אבל באופן כללי, הידע של חז"ל היה די טוב.
הכלי משתנה,
זה גם. האם מקור הידע המדעי של חז"ל מלימוד ומחקר אנושי ומדקדוק במקורות התורה? לכאורה, יש חוכמות אשר אין אדם יכול לעמוד עליהן דרך היקש ולא עזר אלוהי. עולה שהידע הזה בא מלימוד התורה ולא מלימוד מחקרי. נאמר ככה, גם וגם. הלאה. ואין ספק כי גם על תקופת החמה וכוכבים אחרים הייתה לאבותינו ידיעה יסודית. כתוב בגמרא שהאמורה שמואל היה אומר, נהירין לי שבילי דרקיע כשבילי דנהר דעה. שהוא היה בקי, כלומר היה בשבילי הרקיע, כמו בשבילי עירו, נהר דעה. גם רבי עקיבא, לפי מה שכתוב בגמרא, ידע על כוכב השביט הלי. כן? יש כוכב שביט שמופיע כל 76 שנה, ורבי עקיבא מדבר עליו, על הכוכב הזה. כלומר, כנראה שרבי עקיבא הייתה לו ידיעה אפילו במסלולי כוכבי השביט, שזה יותר קשה מאשר של סתם כוכבי לכת. כן.
גם אתה כלול היה בתורה שבאת לו, שזה משהו שהוא השיג ב...
אני יודע, יכול שרבי עקיבא הייתה לו ידיעה מעמיקה באסטרונומיה. יכול להיות ש...
שאלה אם זה משהו שהוא עבר מדור לדור.
מסתם, תצפיות, קוראים לזה תצפיות. אתה יודע שכש... אריסטו כבש את בבל, כשאלכסנדר כבש את בבל, הוא שלח לאריסטו רבו חישובים של ליקויי חמה ולבנה של 900 שנה. כן? רישומים כאלה. זאת אומרת, היו ידיעות אסטרונומיות וזה, רק היה צריך ללמוד אותן. כן, בבקשה.
מה שרבי יהודה הלוי כותב, אז למה הוא כותב את זה אם זה לא נכון?
לא, הוא חושב שזה נכון, רק אני אומר שאנחנו... חייבים לעשות קצת תיקונים והדברים שנאמרו כאן. אני לא יכול לקבל כל דבר רק בגלל שרבי יהודה הלוי כתב אותו. יש אמת.
אבל הוא כותב פה שהסיבה שהדברים נכונים זה בגלל שזה תלוי בנבואה. אם זה אחרי תלוי בנבואה...
נכון, אז פה אתה צריך לעשות קצת תיקונים. אם כי, ייתכן מאוד שהיו מסורות נבואיות באומה לגבי מהלכי הכוכבים. אבל זה לא אומר שהכל היה בנבואה. אלא כמה יסודות נמסרו לנו בנבואה וכמה היו צריכים מחקר אנושי. כן, אשר לחוכמת הנגינה. הנגינה, כלומר, המוזיקה. צייר לך אומה, המחשיבה את הניגונים ומטילה את זמרתם על החשובים באנשיה הם בני לוי. העוסקים בנגינה כבמלאכת הקודש בבית הקדוש במועדים המקודשים. ואנשים אלה חופשים מעול הפרנסה, ביותם נהנים מן המעשרות. ואין להם עסק עם בנגינה. כלומר, מה עושה לוי? הוא מנגן כל היום. כן? והאומנות הזאת, החשובה מצד עצמה אצל כל בני האדם בכלל, נכבדת אז בייחוד בעיני כל בני האומה, אצילת היחס וזקת התכונה. ובראש העוסקים בה, דוד ושמואל. מה דעתך איפה? האם היו יודעים את הנגינה ידיעה יסודית? עם עין. אמר הכוזרי, אין ספק כי במקום הקדוש ההוא, הגיעה האומנות הזאת לשלמות ולשכלול, ושם עוררה את הנפשות, כאשר יאמר עליה כי היא מעתיקה את הנפש ממידה אל אופקה. אולם אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגת האז, כי פחת ערכה. מדובר פה בימי הביניים. בימי הביניים המוזיקה הפכה להיות... מלאכתם של כמה טרובדורים שהיו מתהלכים בין טירה לטירה, בשביל כמה גרושים היו משעשעים את האביר ואת האבירה. טרובדורים זה נגנים נודדים. כן, קובל בימי הביניים. מדובר פה לפני התחדשותה של המוזיקה הקלאסית. בכנסייה היה מה שנקרא קצת השיר הגרגוריאני, משהו, איזה שרידים מהמקדש נשארו שם. כן, מה אתה אומר?
רב, אם יש מישהו בן לוי שאין לו את הכישרון לנגינה, זה כישרון
שצריך... אז מה היו עושים ללוויים שלא הבינו בזה בנגינה? אז היו נותנים להם תפקיד אחר, יש גם השוערים והשומרים במקדש. כן? היו כל מיני. כן. מה? מה? מדע שאתה לומד באוניברסיטה זה לא לימוד תורה, אבל זה עבודת השם יכול להיות. כמו כל דבר שאדם עושה, זה יכול להיות עבודת השם. עבודת השם זה בהרבה דברים. גם בלימודים של הקודש, גם לימודי החול. יכולים להיות חלק מעבודת השם, כן.
אבל הרב, זה לא צריך להיות כאילו אדם צריך ללמוד כדי... או אומר שזה מכוון
לא, 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 הוא לא אומר שזה מכוון לקיום המצוות. הוא אומר, קיום המצוות מכריח אותך להשתמש בכל מיני מדעים. אבל הוא אומר באופן כללי שהחוכמה היא ביטוי להשראת השכינה באומה. כן. אולם אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגת האז, כי פחת ערכה, ונוסקים בה כיום כי משרתים וקלי דעת. אכן ירוד ירדה החבר על אף הצילותה, כאשר ירדתם אתם חרף הצילותכם. זאת אומרת שהמוזיקה במהלך הדורות מתפתחת, עולה ויורדת. בימי הביניים הגיעה לשיא שפלותה. ולקראת שיבת ציון, החל מהמאה ה-16, פתאום יש התקדמות של המוזיקה הקלאסית. זה לא במקרה. זה חלק מן המהלך של שיבת רוח, רוח האדם לגדלות. כן.
למה
מהמאה ה-16 זה לקראת שיבת ציון? כי היה גירוש ספרד. זה היה סוף הגלות, מבחינה מסוימת. הגיע הזמן כבר לצאת. ואז באמת יש התפתחות מאוד מעניינת, שנצטרך להרחיב עליה את הדיבור יותר בפעמים הבאות, בשנה הבאה. כל טוב.
שנה טובה.